כן, אנחנו בענייני השמיטה, פסוק ד', כן? פרק כ"ה, ד'. ובשנה, סליחה, ג', בשש שנים תזרע שדך, שדך, ושש שנים תזמור כרמך, וספת את תבואתה. ובשנה השביעית, שבת, שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני. שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. את שפיח שלך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תקצור. שנת שבתון יהיה לארץ. שבתון הייתה שבת הארץ, שבת. דיברנו על זה פעם שעברה, מה זה שמיטה? אז יש כאלה אמרנו שנוהגים להגיד, שמיטה זה עניין של חקלאות. למה? כי האדמה צריכה לנוח מדי כמה שנים, אז עושים שמיטה. זאת אומרת, האדמה, התורה כביכול התאימה את עצמה לחקלאים. בואו נסדר להם את החיים. אבל האמת היא, זה בדיוק הפוך. החקלאים מתאימים את עצמם על פי התורה. ומה אומרת התורה? זה שבת הארץ. זה לא נעשה לכבוד האדמה שתנוח שנה אחת. למרות שזה מה שקורה, אלא זה נעשה בגלל שהאלוקים מצווה אותנו לשבות באותה שנה. למה? בשביל, כמו שבת בראשית, כמו שבת רגילה. למה יש שבת? מי יודע? מי יודע למה עושים שבת?
לא יודעים למה.
זכורת מעשה בראשית. מה? זכורת מעשה בראשית. גם זה, זה חליטיית מצרים, זכורת מעשה בראשית. דיברנו על זה פעם שעברה בקיבוץ, כשאני הייתי, היה שבת גם ביום שלישי. שאלו אותי איך. כי אנשים חשבו, מה זה שבת? זה מנוחה. אז הם היום עושים תורנות ביום שבת, במטבח או באיזה משהו נניח. היה קיבלו, טוב, בסדר, לא נחת ביום שבת, תקבל שבת חילופית. מתי? ביום שלישי תקבל שבת. למה? כי כל הנחת היסוד ששבת רק עניין של מנוחה ותו לא. אז אתה יכול לשבת, לעשות שבת בכל מקום. אבל השבת היא לא זה, השבת היא בשביל לגלות מלכות השם. זאת אומרת, נגזר שהיום הזה, הזמן הזה, זה שבת להשם. מה זה שבת להשם? לגילוי שם השם בעולם, שזה השבת. לא בשביל מנוחה, גם מנוחה נכון. אבל המטרה היא לא מנוחה, המטרה היא לגלות את שם השם בעולם. לכן אתה לא יכול להזיז את זה כל יום את השבת, איך אתה רוצה. כן, אותו דבר לגבי שנת שמיטה. כל השמיטה, כל זה, זה לגילוי שם שמיים, כמו שבת בראשית, ככה שבת השמיטה. זה נקרא שבת הארץ, מתגלה. בשנת השמיטה יהיה זה הזמן שאתה זוכר לאותה הערה של גילוי מלכות שמיים. ישמחו במלכותך שומרי שבת, אותו דבר לגבי שמירת שמיטה. גל, הוא שומר שמיטה, זה נכון מה שכתוב כאן?
כן.
הוא חווה את החוויה הזאת. אני מזכיר, אני מזכיר לי, אבל טוב שנזכרתי, כל את קיבוץ, את מושב עין יער. כל באמת מישהו מגיע לי ב-SMS שחברה מאוד טובה שלה בהסתרה הזאת. ראשוני עין יער, כן. זאת אומרת, צצה, היא הייתה אישה מיוחדת במינה. אז מה, בכל זאת, אז יש לי שם ידיד בעין יער, קוראים לו מימי, זה שמו מימי, כינוי מימי. והוא חזר בתשובה, קורה דבר כזה. גם משם נקים יכולים לחזור. עזר בתשובה, אז הוא כותב לי לפני עשרות שנים, 30 שנים או יותר, הוא כותב לי גלויה. הוא אומר, כותב לי דור, תראה, מאז שהתחלתי לשמור שבת, התחלתי שם. השדות שלי הם ממש מצליחים, למרות שאני לא עובד בשבת. צריך להבין מה זה לא עובד. שם יש עונה קצרה. של החקלאות, אז בעונה הקצרה הזאת, כולם עובדים 7 ימים מבוקר עד של, של החקלאות, אחרי זה חם מאוד, אי אפשר. וזה פולה. אז הוא החליט, שעוד בסדר, זה ענה הבוערת, אני לא עובד. עכשיו, שיסתכלו על ה... הוא אומר לי, שיסתכלו על התוצרת, על... כל אחד כמה. מסתבר שלא רק שהוא לא הפסיד, הוא הרוויח יותר מכולם. שבת, הוא התפעל כל כך מעצמו, שהוא שומר שבת, יש לו סייעתא דשמיא הדבר הזה. כן, אותו דבר לגבי שמיטה. שבת הארץ. אז זה מה שהוא אומר כאן. אבל בוא נראה את הפרטים. בשביל לדעת הפרטים צריך להבליץ קצת בחקלאות. הוא אומר, לא תזמור. מה זה לזמור, מי יודע? מה זה לזמור? מה אני מודה לזמור? לשיר! אסור לשיר! פסוקי דזמרה. אז ראיתי פירוש פסוקי דזמרה, למה קוראים להם פסוקי דזמרה? פסוקי דזמרה. כשאדם בא להתפלל, יש לו בהתחלה בבוקר כל מיני לפעמים מחשבות רעות, כל מיני קליפות, כל מיני דברים כאלה. אז אומרים, מה זה פסוקי דזמרה? אתה זומר את הקליפות, את ה... דברים המיותרים, כל זה, זה מכין את הלב שלך לתפילה. זה נקרא פסוקי דזמרה, לא עניין של שירה, אלא מזמירה לזמורת הלבים. אז זה באמת, קודם כל, הגפן זה צמח שעומד בשלכת, והתכונה שלו, שכמה שאתה זומר אותו יותר, הוא בעונה מתפרץ יותר, הגיבול יותר גדול הכל. אני לא יודע למה זה מבחינה... טבעית, כן. אנרבה, אדם שהוא לא מבין בגפנים ודברים כאלה, שהוא בא בחורף, דומרים את הגפן, הוא אומר לה, קורם, לזה שמגדל גפן, תגיד לי, מה אתה נורמלי? לא מספיק שהגפן הולכת למות? אין עלים, אתה בא ואתה לוקח ואתה חותך אותה כמעט עד השורש? חבל על הגפן. נכון או לא?
לא.
למה לא?
מתפרצת.
אתה חקלאי כנראה, אתה יודע מה היו התוצאות הסופיות.
ההפך, אם תשיר, יהיה פחות. אם לא תזמור, יהיה פחות.
יהיה פחות, לא. סליחה, זה משל גם לגבי האדם. לפעמים האדם, איך אומרים, נמצא במשבר כזה או אחר, זומרים אותו, נקרא שם. נקרא ירידה לצורך עלייה. דווקא הירידה, דווקא הזמירה, נותן לו אחר כך תנופה להתקדם קדימה. כזה ברוך הוא בונה עולמות ומחריבה. בתוך החורבן בא הבניין. אז זה נקרא זמירה. אז הוא אומר, לא, אתה בשנה שמיטה לא זומר את הגפן. אז איפה היינו? לא תזמור, כן. שקוצצים זמורותיהם, תרגומו לא תכסח, ודומה לו קוצים כסוחים, שריפה באש כסוחה. את ספיח, מה זה ספיח ארצך? מה זה המושג ספיח? אפילו לא זרעת, והיא צמחה מן הזרע, כשאדם קוצר את התבואה, אז נשפחים גרעינים על הרצפה, והם צומחים מאליהם. נפל בה בעת הקציר, הוא קרוי ספיח הדבר הזה. גם את זה לא תקצור. הייתי אומר רק מה שאיבדתי וזרעתי וכל זה, אומר לא. גם הדבר הזה שגדל מאליו לא תקצור. להיות מחזיב וקשר הקציר. אלא אפקר יהיה לכל. זה עניין. נזירך שהנזרת והפרשת לאדם מהם ולא הפקרת. את ענבי נזירך לא תבצור. תשאיר אותם ככה. אינך בוצר אלא מן המופקר. כן, אז זה העיקרון של שנת השמיטה. העיקרון של שנת השמיטה, שאתה אומר, אין לי עניין פרטי כאן. כל מי שרוצה, יבוא ויוכל. האינטרסנטיות הטבעית כל כך, שאתה אומר, אדם אומר, שלי, 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 יום אחד הוא אומר, לא שלי, לא שלי, לא שלי. אפקר, כולם, מי שרוצה כאן. זה לא פשוט. האדם מטיבו הוא האדם אינטרסנט, חומרני. פתאום המימד הרוחני תופס מקום מרכזי בשנת השמיטה. זה מעלה, זאת מדרגה גדולה. אשרי מי ששומר שמיטה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
חשבת על זה הרב, על הפעולה של הזמירה, על המזמור, בעצם הגפן, הגפן יש לו את הכוח גידול הכי מהיר שיש בכלל, הוא יכול לגדול עד 3 סנטימטר ביום. בתוך שבוע אתה רואה משהו שלא הכרת. והמזמור, בעצם יש לך מתוך כל השפע הזה, אתה משאיר רק מעט מאוד. כמו השירה של דוד, יש כל כך הרבה מילים, כל כך הרבה דברים להגיד, אבל מזה הוא מוציא רק איזשהו מזמור קצר, שיר קצר שאמור לבטא את הדבר הכי התמציתי והמדויק.
יפה מאוד, יפה מאוד. אני רואה שאתה מבין בגפנים. באמת לא פשוט עם הגפן. החתן שלי יש לו קרב, ערך כ-12 דונם קרב. אני רואה איך הוא מחובר לזה בלב ובנפש. יש תהליכים שונים בין השעה לנשא הזמירה. בשנת השמיטה, שנה שעברה, הוא אומר, לא, אומר אני לא. הוא מקפיד על העניין הזה. אני חושב שהוא מגדל את הקרם שלו רק בשביל לקיים את מצוות השמיטה. הוא לא מרוויח מזה, הוא רק משקיע בזה. אז הנה, שנת השמיטה. עכשיו התחילה השנה חדשה, הוא רץ כל הזמן להוציא את העשבים, לאחרונה דיברתי איתו, מה יהיה עם הבציר? אני אגיד את האמת, אני כבר לא יודע. כי צריך ליצור את כל הנבים פעם אחת. לפעמים אפילו בשעה מסוים, בזמן מסוים. אז הקורם כל כך מחובר אל הגפן ולגידול, והתהליך של הגידול זה משהו. פתאום שמיטה. תפקיר אותה לכולה. זה אני רואה את התהליכים שהוא עובר נפשית. לא פשוט. החיבור הזה לא פשוט. טוב, רבותיי, משניות. אנחנו בפסחים. פרק. פרק ו... משנה ב... טוב, אז אמרנו שלגבי הפסח דוחה את השבת, קורבן פסח. ראינו את הלימוד, מגזרה שווה לומדים את הדבר. זאת אומרת, אם ערב פסח חל בשבת, אז שוחטים הכל ושומע את זה. אמר רבי אליעזר, והלא דינו, מה אם שחיטה שהיא משום מלאכה דוחה את השבת, אז אותן מלאכות שהזכרנו במשנה הקודמת, שהן משום שבות, לא ידחו את השבת. אמרו רבי יהושע, יום טוב יוכיח, שיתירו בו משום מלאכה, ואסרו בו משום שבות. בואו נראה את הדברים, למה הכוונה. אמר רבי אליעזר, ולא דינו שיש ללמוד מקל וחומר, שמלאכות שאינן אלא איסורי שבות, הרי מותר לעשותן בקורבן פסח בשבת, אף על פי שאפשר לעשותן קודם השבת. זה מה זה שבות? אם אתה יכול לעשות את הדברים לפני השבת, אז תעשה את זה לפני השבת, ולא תעשה את זה בשבת עצמה. ראינו כאן במשנה הקודמת שמה שאפשר לעשות לפני או אחרי, אז עושים. מה שאין ברירה, אז עושים בשבת עצמה את העניין של השחיטה. אז הוא אמר רבי אליעזר, אף על פי שאפשר לעשותן קודם השבת, אפשר לעשות את זה בשבת. למה? מה עם שחיטה שהיא משום מלאכה, שהיא אסורה בשבת? משום מלאכה, שהרי אב מלאכה היא לשחוט, רם את תת מלאכות, דוחה את השבת בקורבן פסח. אלו שאין משום שבות, הרי זה דבר קל. מה בסך הכל מדובר? להביא את הקורבן, להרכיב את הקורבן, להביא את הלפני, לפני השבת. שאין איסורן אלא משום שבות דרבנן, לא ידחו את השבת. כל שכן דרכות את השבת, זה לא דבר חמור, זה לא עבירה מדאורייתא. זה בסך הכל שבועות. אז למה שלא נעשה את זה בתוך השבת? למה לא להביא את הקורבן בתוך השבת עצמו? אם מותר לך לשחוט את בשבת, אז תביא את הקורבן. הוא צודק או לא, רבי אליעזר? נכון, הוא צודק. אמר לו רבי יהושע, תמיד הם רבים ביניהם, מתפקחים ביניהם. רבי יהושע ורבי אליעזר. אמר לו רבי אליעזר, יום טוב הוכיח, שאין זה קל וחומר, אל תלמד זה מקל וחומר, שהתירו בה משום מלאכה, שדברים שהם מלאכה, למשל שחיטה ובישול, אוכל נפש, מותר, התירו ביום טוב לצורך אוכל נפש לכל אדם. בכל זאת, ביום טוב, אסור בה משום שבות, כגון להביא בהמה מחוץ לתחום ביום טוב, זה אסור לצורך אכילה, אסור ביום טוב. אף על פי שאיסור תחומי מדרבנן, הואיל ואפשר היה לו להביאה מערב יום טוב. אז רואים שלמרות שזה דבר קל, אסרו את זה ביום טוב. אמר לו רבי אליעזר, רבי יהושע, מה זה יהושע? מה היה רשות למצווה? אכילתו של אדם ביום טוב, הוא רוצה אוכל, לא רוצה לא אוכל. רשות היא ולא מצווה. אילו אבל קורבן פסח, זה מצווה מהתורה, כיצד אתה מביא ראייה מייסורי שבות בדבר של רשות, ייסורי שבות בדבר של מצווה, יש שתי מדרגות. רבי יהושע סובר שכל שמחת יום טוב, גם כן היא מצווה מדאורייתא. אף על פי כן, אינה דוחה איסור שבות, והרי זה ראייה מצווה למצווה. השיב לו רבי עקיבא, הם יושבים, דנים כמו בגמרא בישיבה, בסוגיה. השיב לו רבי יהושע, רבי אליעזר, שאומר שמותר משום שבות, אמר, הזעה תוכיח. מה זה הזעה? הוא מסביר כאן, מי שנטמא באמת, מזים עליו ממי האפר של פרה אדומה ביום השלישי וביום השביעי, לטומאתו, ואם חל יום השביעי שלו בשבת, שהוא ערב פסח, אין מזים עליו אף על פי שהוא מצווה, כי הוא לכל מה שהוא תמי מת, הוא לא יכול לאכול את זה. אז זה מצווה לעזות עליו. שאילו היום מזים עליו, היה יכול לעשות קורבן פסח, שהוא מצווה, ועכשיו שאין מזים עליו, הרי הוא נשאר בתומתו ואינו יכול לעשות פסחו. וכל העניין של ההזעה זה משום שבות. זה לא מדאורייתא. וכל איסור ההזעה בשבת הוא משום שבות, לפי שנראה כמתקן אדם בשבת. בגמרא אמרו הטעם גזירה שאמה יתלנה ויעברנה ארבע אמות ברשות הרבים, את האפר על טעם. אז ואינה דוחה את השבת. אף על פי כן, למרות שזה שבות, ההלכה היא שאין הזעה דוחה את השבת. החטא, אז רבי עקיבא חולק על רבי אליעזר. אף אתה אל תטמע על אלו שהרכבת הפסח והבאתו, כן, שזה אסור. שאף על פי שאין מצווה, לצורך קורבן פסח, ואין משום שבות, כל איסורים אלא משום שבות, מכל מקום, לא ידחו את השבת. זה רבי עקיבא. הואיל ואפשר לעשותה מערב שבת. אמר לו רבי אליעזר לרבי עקיבא, לא כל המשניות, משא ומתן כזה, זה משנה מיוחדת מבחינה זאת. אמר, לא נשאר לו חייו. הוא אומר לו רבי אליעזר לרבי עקיבא, ועליה אני דן, אף על הזעה הזאת אני דן, מקל וחומר שתחה את השבת. ההפך, גם הזעה דוחה את השבת. ומה אם שחיטה שהיא משום מלאכה דוחה את השבת, אם שחיטת הפסח דוחה את השבת, הזעה שהיא משום שבות, כמו שבארנו לב, אינו דין שדוחה את השבת, כלום אינו קל וחומר, הוא חוזר לקל וחומר שלו. אמר לו רבי עקיבא לרבי אליעזר, או חילוף, שמה נחליף את הקל וחומר, נדון גם שחיטת פסח, אינה דוחה את השבת. אולי גם נגיד ככה, כמו שהזעה, אז גם שחיטת פסח לא. מה אם הזעה שהיא משונשות אינה דוחה את השבת? אז אולי גם הפסח עצמו, אם אדם הוא תמה, לא נשחוט אותו. שחיטה שהיא מישהו בלכה אינו דין שלא תחיל את השבת? והגמרא מבואר שלא נתכוון רבי עקיבא לדון באמת ששחיטת פסח לא תחילת השבת, כי לומדים את שחיטת פסח בשבת בכלל מפסוקים, אלא כוונתו הייתה להוריד קל וחום הזה את רבי אליעזר רבו, שיזכר במה שלימדו את עצמו. יש עניין של כבוד רב. אז כבוד רב, אף פעם לא אומרים לרב, לא, אתה לא צודק, אתה משהו כזה. אבל איך אומרים לו? אני מביא לו איזה מקום בגמרא או משהו כזה, והוא בעצמו צריך להסיק כביכול את המסקנות. כמו שלפעמים יש עם הורים. אז ההורים אומרים, תעשה ככה, תעשה ככה. זה לא לפי התורה, לפי הזה. אז איך הם מדברים איתם? אסור להגיד לאבא, זה לא נכון. אין דבר כזה. אף פעם לא אומרים לאבא לא. מישהו אמר פעם לאבא שלו, לא רוצה? ברצינות. גם אני פעם אמרתי אבא. נפטר, זכרונו לברכה. אבל כתוב בהלכה, מה זה עניין של לכבד את ההורים ולראות מההורים? אם אתה אומר, אני לא רוצה, אז זהו, פגעת בו. אבל בכל זאת הוא טועה אבא. אז מה עושים במקרה כזה? אומרים, אבא, בוא תלמד איתי את ההלכה. לא תמיד אבא ירא שמיים, אבל לא משנה אם לנו שהוא קורא, וואי, שכחתי. מי אומר את זה? האבא בעצמו אומר, מביאים אותו להודות על האמת. אמנת לא לפגוע בכבודו. זה מה שעושה רבי עקיבא לרבו, לרבי אליעזר. הוא אומר כאן, ורבי עקיבא יודע שקורבן פסח מקריבים גם בשבת. כן. אז למה הוא אומר את הדבר הזה? אמר לו רבי עקיבא לרבי אליעזר, או חילוף, שמה נחליף את הקל וחומר מדון שגם שחיתת פסח, אינה דוחה את שבת. והיא מזהה שמשום שבות אינה דוחה את השחיתה. שחיתה שמשום מלאכה אינו דין שלא תדחה את השבת. וגרם בואר שלא מתכוון רבי עקיבא לדון באמת שחיטת הפסח, לא תדחה את השבת, אלא כוונתו הייתה לעורר קל וחום הזה את רבי אליעזר רבו, שיזכר במה שלימדו, הוא עצמו, שהזעה אינה דוחה את השבת. ולא אמר לו את זה בפירוש, מדוע כמו שאמרנו כאן, לא אומרים לרב, אתה לא צודק או משהו כזה, אלא אומר, בוא, אתה בעצמך לימדת אותי, כן? לפי שאין דרך תלמיד חכם לומר לרבו, שכחת מה שלימדני. כל כך צריך להיזהר בכבוד הרב. אמר לו רבי אליעזר, עקיבא! הוא לא קורא לו רבי עקיבא, איך הוא קורא לו? עקיבא, הוא תלמיד, הוא אומר, עקיבא. עקיבא, עקרת מה שכתוב בתורה? אם אתה בא לדון לשחיטה מהזעה שלא תתחיל את השבת, כשאתה עוקר את מה שנאמר בתורה, בין ארבעים במועדו, שאיך אפשר לשחוט פסח בשבת. ב-14 יום בחודש הזה, בין ארבעים, תעשו אותו במועדו. בין בחול, בין בשבת, בין שחל ב-14 בניסן. להיות בחול, בין שחל בשבת, עושה את הפסח במועדו. הרי שדין תורה הוא שפסח דוחה את השבת. זה הוא ככה אומר לו. יש שאין גורסים בשנתנת תתיבות בין ארבעים, אלא גרסה אחרת. אמר לו רבי עקיבא לרבי אליעזר, רבי, אבל לי מועד לאלו כמועד לשחיטה. אבל לי ראיה שיש מועד קבוע להרכבתו, כמו שנקבע מועד לשחיטה. להרכבתו, זאת אומרת, להביא את הקורבן מחוץ בשבת. לשחיטת הפרע והקרבתו. שהיא ב-14 בניסן, כיוון שאין לעבודות אלה זמן קבוע, הרי אפשר לעשותה מערב שבת. לכן, צריך להביא אותה מערב שבת. ואינן בכלל עשיית הפסח במועדו. אף הזעה, היועיל, ואינן מגופו של מעשה, הפסח אינו בכלל תעשו אותו במועדו. והרי גם מרבי אליעזר עצמו קיבל שהזעה אינה דוחה את השבת. כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה, זה הסיכום של כל המשא ומתן הזה, כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת, אינה דוחה את השבת. כן? רק מלאכה כמו קורבן פסח, שאין לך ברירה, אז היא דוחה את השבת. כגון הרכבת הפסח, הבאתו מחוץ לתחום, חתיכת יבלתו, ואם אפשר לעשותה מערב שבת, אינה דוחה את השבת. שחיטה שאי אפשר לעשותה בערב שבת, בזמנה של שחיטת פרק קבוע ביום 14 בניסן, דוחה את השבת, שכן יום במועדו, אפילו בשבת. והלכה היא כמו מי? רבי עקיבא. כלל זה שנוי גם בעניין מילה, אותו עניין, אותו דבר לגבי מילה. אורות, אורות. אנחנו בדף סמך ט'. יוד זיין. זה ידוע, זה מכון מאיר. זה הפסקה הזו, מכון מאיר. אמונה ואהבה. תשימו לב, כאן כתוב אמונה ואהבה. אבל בעלון באהבה או באמונה, למה?
הוא לא כתב
את זה.
הרב קוק לא כתב.
לא, הוא לא קרא את באהבה אמונה. בשעתו שהתלבטנו איזה שם לתת לאלון הזה, אז היה באמת התלבטות. אני חשבתי להגיד באמת אמונה ואהבה. כמו הרב קוק שפתח כאן תוצאית. ועל רקע מה נפתח האלון הזה בכלל? בשעתו, לפני רצח רבי, עליו השלום, היה מתח גדול מאוד בציבור, בעיקר בתוך הציבור של המתיישבים והציבור הדתי-לאומי וכל זה, היה כעס ומתח. רבי אמר דברים פשוטים, צריך לתת את פשוט לעשות שלום על חשבון יש שם את כל זה. ועם הפגנות וצעקות וכל זה. ואני, היה לי באותו זמן פינה קבועה בערוץ 7, שאמרתי, לא הלכתי בדרך הזאת, אמרתי, באהבה, גם באהבה, צריך לזהר מהשם מתחים, יכול להיות אסון מכל המתיחות הזאת, והדיבורים האלה וכל הדברים האלה. אז כותבת לי אישה אחת, מכתב, היא אומרת, כותבת מכתב חריף מאוד, תפסיק לדבר. אתה עושה דבר נורא והיום, שיורידו אותך מערוץ 7. התקופה שלנו היא תקופה של שנאה, לא של אהבה. לא יכולים, דברים קשים כאלה, וואי, 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 וואי. ואני לא רוצה לשמוע אותך ואל תענה לי. נכתב. טוב, מה אני אעשה? אני לא רוצה לשמוע אותי ולא זה. היא כותבת לי בצורה כל כך חריפה. אמרתי, יש לי רעיון. אז עוד לא היו העלונים האלה שהיה. היה רק חבד או משהו כזה. אז אמרתי, אני אכתוב בבית כנסת שמתפללת שם, אני אכתוב איזה עלון. אני אכתוב בעבר באמונה, בדיוק הפוך. היא אמרה, את לאהוב, את לשנוא כתוב, בקהלת. אני אגיד, את לאהוב, לא רוצה. טוב, כתבתי את האלון הזה באמת, והפצתי לך באזורים כאלה, שדעתי שזה יגיע גם לבית כנסת שלה. התלמדנו על השם, התייעצתי עם הרב אבינר, שליטה. מה, איזה שם לתת? באמונה או באהבה, או באהבה או באמונה. אז הוא אמר, באהבה או באמונה. שאלתי אותו, למה? הוא אומר שזה מה שאמר ציודו, הרב ציודו הולכת צוות את זה. האהבה קודמת לאמונה. כל שיש אהבה, יש אמונה. כן? אז זה הקדימות. מכאן בא השם הזה. זה הפשיעה המשנה, קודם כל אהבה, אחר כך אמונה. בואו נתחיל לפחות את זה. האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו. קודם כל הן מחובר. ששתיהן זורחות בנשמה, בשלמותן, האמונה והאהבה, שאור אחת מהן שלם לגמרי, מתעוררת השנייה בכוחה. ויוצאת ממעמקי הנפש לעיר בכל מילואה. הוא אומר, האמונה והאהבה, זה כמו בזוגיות. שהבעל מאמין לאשתו, אשתו מאמינה בבעל, וכל זה, זה התשתית לאהבה, מכאן צומחת האהבה. אבל אם חס ושלום, אחד לא מאמין לשני, אי אפשר לאהוב. זה הסוטה והקנאה וכל הדברים האלה. להבדיל, כאן מדובר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. הווה עתליה, זה תלוי בזה. האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות. זו עם זו, כששתיהן זורחות בנשמה ושלמותה. וכשאור אחד מהן שלן לגמרי, היא תורה את השנייה בכוחה. ואם האמונה שלמה, יש אהבה. אם האהבה שלמה, יש אמונה. והיא יוצאת ממעמקי הנפש לעיר בכל מלואה. אין האדם מוכשר לשום כוח רוחני שבעולם, בשלימות גדולה כזאת, שהוא מוכשר לאמונה ולאהבה. במילים אחרות, נולדנו להאמין ולאהוב. אנחנו מוכשרים לזה, זה לא דבר חיצוני, מלאכותי או משהו כזה. נולדנו, ככה הנשמה שלנו היא ביסודה, נשמה אוהבת ומאמינה מרגע שנולדנו ואילה. אלא מה? האלוקים עשה את האדם ישר, אוהב ונאמן וטוב, והם ביקשו חשבונות רבים. התבלבלו קצת, אבל זהו היסוד. אנחנו מוכשרים לאמונה ואהבה. דרך אגב, על זה בנוי כל החינוך. שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, את התלמידים שלנו, כל זה. האמונה ואהבה דבר מוטבע. זה לא דבר של בחירה. זה מוטבע בנפש, בנשמה של כל אחד ואחד. רק מה אתה מטפח את זה לגדול את זה, להכשיר את הדבר הזה. וזהו עוד שבכוחות אלו מונחים כל יסודות הוויות מהותיותו של האדם. מהות האדם זה להאמין ולאהוב, זה מהותו. כל מה שהיחיד והכלל עושה בכל גלגולי הסיבות, בכל הכוחות המתגלים בחיי התרבות, הכל הולך הוא להשלים במעלה העליונה את האמונה ואת האהבה. כל הדברים האלה, שהתרבות האנושית, כל הדברים האלה זה בשביל לאהוב. כמה משלמים אנשים בשביל, אני לא יודע מה, רק שיזכו לאיזו מידה של אהבה כזאת או אחרת. כל האנושות כולה, הכל בנות, שיח החיים זה האהבה והאמונה. אז הכל הולך מתגלגל לכיוון הזה. מתוך האמונה והאהבה מתעצלים כל האורות הרוחניים שבעולם. מתוך זה בא כל האורות הרוחניים. אמירים את כל דרכי החיים וההוויה. האמונה והאהבה הן עצם החיים, זה החיים. אנחנו אומרים, קוקה קולה, טעם החיים. הרב קוק מה אומר? האמונה והאהבה, טעם החיים, זה טעם החיים. הוא צודק, מה אתם אומרים? ישר כוח על הקמצני שלכם. כן. האמונה והאהבה הן עצם החיים בעולם הזה או בעולם הבא. גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, עולם הרוחני. שום דבר איננו נשאר בחיים שעושקים מהם את שני המאורות הללו, את האמונה ואת האהבה. לדוגמה, לפעמים ילדים גדלים בבית קשה, הורים קשים וכל הדברים האלה. והם עושקים, מה זה? גוזלים את האמונה ואת האהבה מהילדים. איך? לא אוהבים אותם. לא מאמינים להם. מה קורה לאותם ילדים שעושקים מהם את האמונה והאהבה? מה נשאר להם? רק הגוף. איפה הנשמה? איפה השמחה? איפה... כל הדברים האלה נעלמים ברגע שעושקים מהם את הדברים האלה. חיים באמת זה לא החיים הפיזיולוגיים. החיים הפיזיולוגיים וגם בעלי חיים חיים. אלא חיים באמת זה חיים של אמונה ואהבה, זה החיים באמת. צדיק באמונתו, יחיה. זה התחלת המאמר.